חלקי הזהירות. הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים מן ההשקפות הצריכות לאחת, שהתבונן מאוד טוב האמיתי, והרעה האמיתי, והשנייה על המעשים אשר הוא עושה לראות אם מכלל הטוב או מכלל הרע, וזה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. הוא מפרט רגע, בוא נסביר שיש פה שתי מרחבים אחרים לגמרי של חשיבה, של עיסוק. אחד זה, מה זה נקרא, מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. מה הטוב ומה הרע. המרחב השני זה איך אני מגיע לטוב הזה ואיך אני מגיע לרע הזה, והוא מתמקד פה בעיקר בחלק השני. הוא רוצה לתת לנו כלים. בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה, בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקוט או מזנה זאת הידיעה, ושלא בשעת מעשה שיעלף עליו זיכרון כלל מעשיו. תראו, יש פה משל בהמשך הפרק, שבו הוא ניכנס למשל הזה ודרכו נביט אחר כך לכל הפרק. אני מדבר לקראת השליש האחרון של הפרק. משל גן המבוכה, אתם מכירות אותו, למדתם את המסיעת שם, נכון? קראתם. אתם יכולות למצוא את זה לקראת שליש האחרון של הפרק. גן המבוכה, אלה מה זה דומה לגן המבוכה, אצלי זה מתחיל בפסקה אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה. יש לכם. הם רואים האמת לאמיתו, יכולים לעץ שער בני אדם, אלה מה זה דומה, משל, לגן המבוכה, מבוך בעברית שלנו. הוא הגן נטוע לצחוק לשעשוע, ידוע אצל השרים, שהנטיות עשויות קטלים קטלים וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים. כולם דומים זה לזה. כשאדם נכנס למבוך אין לו מושג, ימינה, שמאלה. זה גן שכולו מבלבל, והתכלית בהם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם. יש כזה בארץ באיזשהו מקום, נכון? בשדה יעקב. אבל הרעים, כמו שיש מבוך שאת עושה עם העת. אז יש איזה מרפסת, יש איזה נקודת תצפית למעלה, שמי שהגיע, תחיות כפה. אמנם השבילים האלה מהם ישרים, ישרים זה לא ככה. בסוף הם מגיעים, אז מהם משגיעים את האדם, מחכים אותו ממנו. ההולך בין השבילים, הוא לא יכול לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. למה? כי זה נראה אותו דבר. את רואה תמיד מטר ולא יותר לפניו. כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם לעין הרע אותם. אם לא, שידע הדרך בבקיאות תמות עין שכבר נכנס בהם, והגיע את תכנית שוח סדרה. מי שכבר עשה את כל הדרך ולמד ויש לו מפה, אז הוא יכול. והנה עומד כבר לאכסדרה, מי שהצליח להגיע לרמפה הזאת, לטריבונה, מעל כולם, הוא רואה את כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמיתים והטובים והכוזבים. הוא יכול להזהיר את ההולכים במלומר, זה הדרך לכו בו. מי שירצה להאמין לא יגיע למקום מיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה איך תחר עינם, ודאי יישאר עובד ולא יגיע אליו. זה המשל, בסדר? זאת אומרת, מי שנמצא באכסדרה ורוצה לצאת, במבוך, רוצה להגיע לאכסדרה, אז הוא צריך לשאול את זה שכבר עשה את הדרך והגיע לשם. זה המשל, משל. משל הוא תמיד פשוט. תמיד כשלומדים מוסר, הכי טוב זה משל. למה הכי טוב זה משל? כי במשל את תמיד אובייקטיבית. אובייקטיבית, אז את מרגישה חופשי חופשי. דוד ובת שבע. נתן הנביא בא להוכיח את דוד על בת שבע. אז הוא לא אומר לו על בת שבע. למה הוא לא אומר לו בת שבע? כי דוד יודע מה קרה עם דוד בת שבע. ודוד חושב שמה? שהוא עשר. שהוא הכי צדיק והכי צודק שבעולם. והכי קדוש שבעולם. וזה מה שהיה צריך להיות. נתן הנביא לא בא להתווכח עם דוד מה הוא חושב. נתן הנביא בא להראות לדוד איך זה נראה לאחרים. אז מה הוא עושה? אז הוא מספר לו משל. מה המשל? כבשת הרש. כבשת הרש זה בכלל לא סיפור על דוד, סיפור על מישהו אחר. הפער בין המשל לבין הסיפור הוא גדול מאוד בין מה שקרה בפועל. הוא מספר לדוד סיפור על כבשת הרש, ודוד אומר, בן מוות האיש, ואז נתן הנביא אומר, מה? אתה האיש. אז מה נתן הנביא עשה לדוד? הוא אפשר לדוד להסתכל על דוד מבחוץ, מבחוץ. איך זה קשור דוד בת שבע? אז זה תפקיד של כל משל, כל משל שמדבר על עבודת השם שלנו, על החיים שלנו. כשאנחנו עסוקים בעצמנו, אז אנחנו מאוימים. זה לא דיון מופשט כזה באוויר, היפותטי. זה דיון שכל השלכה שלו יכולה מאוד מאוד לשנות לנו המון בדברים בחיים, לקחת לנו את הדברים הכי יקרים לנו ולהכרח אותנו, ככה אנחנו מדמיינים, לעשות דברים שאנחנו לא אוהבים. ולכן קשה לנו מאוד לנתח באופן אובייקטיבי, קר, מדעי ומפוקח את הנושא. וכשמדברים על משל, אז הרבה יותר קל לזהות את האמת. ואז הנביא אומר, אתה איש, מתי נתן עשה את זה לדוד עוד פעם? עם שלמה המלך, פרק א' במלך. הוא שולח את בת שבע שתגיד לו, כאילו, ורק אחרי זה. גם יואב עושה את זה לדוד, נכון? עם האישה התקועית, החכמה, כשהוא רוצה להחזיר את אבשלום. זה לא מעניין אותך איזה דבר שלו, הוא מספר לו, האישה מספרת לו סיפור, ואז הוא אומרת, אה, זה אותו דבר אצלך. אז אם דוד צריך את זה, גם אנחנו צריכים את זה. אז זה המשל. המשל הוא מבוך, ומה הנמשל? כן הדבר הזה. מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים לא יוכל להבחין בינינו. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדר, שכבר יצאו מן השבילים, לראו כל הדרכים עליהם בבירור, הם יכולים להעץ למי שירצה לשמוע, ולהם צריכים אנו להאמין. אז אתם יכולות להסביר מה המשל ומה הנמשל? לפי מה שכתוב. מה המשל? המשל ברור, מה הנמשל? איך זה קשור לחיים שלנו? שאנחנו בתוך מבוך, ויש כאלה שעברו את המבוך, ואז הם יכולים להגיד לנו, מה הם יכולים להגיד לנו? מה? מה הדרך? שיגיד לנו מה הדרך, מול הבריאות. מה הדרך? מה עושים עם הנמשל? טוב שאתם נעונות כי קטעתי את זה באמצע. אז בואו נמשיך לקרוא. מה העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם גם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע אדם אל הטובה שהוא מבקש ולא זולת זה. אז מה הם יעצים לנו? מה? לבוא חשבון. הם לא אומרים לנו מה הדרך. זאת אומרת, אם יש מישהו שעשה את המבוך, הוא אומר, עכשיו קחי ימינה, עכשיו קחי שמאלה, מה תגידי לו? מה תגידי לו? תגיד לו, שמישהו יגיד לנודי כזה שישתו כבר, נכון? שמה נכנס למבוך? בשביל הקטע, מה? זה לא כל כך כיף להיות באכסדרה. משלמים כרטיסים בשביל להיכנס למבוך. אין לך איזה חלום, איבדת את שורש נשמתך באכסדרה. כל היופי באכסדרה, במבוך זה... זה לנוע, זה המשל, בסדר. ההוא בלמעלה שצועק לי, תלך לכאן, תלך לכאן, לא רוצה לשמוע אותך. אלא אם כן, אני יודע, נסיכה עבודה והחרב והדרקון. יש כזה עכשיו אני נזכר אצל היוונים, נכון? לבירינט קוראים לזה. הפסד האגדות של היוונים לא מעניין אותנו. אלה שעשו, העולם הזה הוא כמו מבוך. ואלה שעשו את הדרך, מה הם אומרים? מה היצר שלהם? מה אומר לך זה שלמה? הוא אומר לך, אחותי, את במבוך, זה משהו. מה הכוונה? הוא אומר, את לא יודעת שאת במבוך, זה העצה. הוא לא יודע לך מה לבחור, מה פתאום? אין אף אחד שיגיד לך מה לעשות. יש, הלב שלך, הנשמה שלך, אלוקים שלך. אין אף אחד, זה בדיוק העולם הזה, העולם הזה מרוך. רק האלה שבאכסדר אומרים, אם את הולכת ככה חופשי, את הולכת, מה זה להיתקע? ולהסתובב ברונדלים סביב עצמך. את במבוך, את לא יודעת. מבוך הוא פשוט, כי כולם יודעים מבוך. מי שלא מבין, אני אלך, בום, נתקע בקיר. מי שיודע שבמבוך, שאלה את כל התמונה, נכון? קודם כל, מה קורה לך שאת יודעת שבמבוך? מה זה עושה לך? את הולכת במקום, אומר, אה, גברת, את במבוך. אז מה את אומרת? מה? נכון, זה אחר כך. כל את אומרת, וואו, זה יופי, נכון? חשבתי שאני במבוך, מבוך זה מרתק, נכון? זה אתגר כזה, זה מעניין. יש הבדל בין מי שבמבוך למי שמתברבר. מי שמתברבר בשטח, הרבה יותר נכון להגיד, אני סתם עושה שטות פה, סתם עושה שטות שם. על הפנים, זה פשוט אותי. אם במבוך, אז זה מאורגן, זה מובנה. זה מאתגר, זה מסקרן. אחר כך ממילא אני מתנהג פה כמו שאני מתנהג במבוך. העולם הזה הוא לא עולם טוב, אל תדעי. זה לא עולם פראי כזה ששדים יוצאים מהקירות ופתאום כל מיני דברים נחסים. זה נראה מסובך, זה נראה מורכב. למה זה כל כך מורכב? כי זה מבוך, מה פה שלוקים? אמרתי לכם, אני אגיד עוד פעם, הרמח"ל כתב ספרים עמוקים, עמוקים, עמוקים בקבלה. בקבלת הארי, על הזוהר, הוא כתב ספרים חשובים מאוד מיסודיים. הרמח"ל, כשהוא היה בגיל שלך, בערך בסוף שנת שירות לאומי, הוא כבר היה תמיד חכם ענק ענק וצדיק צדיק. בערך בגיל 19-20 הוא היה לו מגיד. מגיד זה המלאך שבא ומדבר איתו. הוא מגלה לו סודות. כל הספרים שלו זה ספרים, חלק קשים ופנימיים מאוד, ששינו מאוד עולם הקבלה. ספרים שעסוקים בהם תלמידי חכמים מאוד מאוד מבוגרים וזקנים. זה הספרים שלו. בסוף ימיו, הוא לא חי הרבה לצערי. בסוף ימיו הוא כתב ספרון, נכון? זה מה שאתם יודעים עכשיו. ומה כתוב בספרון הזה? לא סודות ולא קבלה, מה כתוב? כתוב ספרון הדרכה קצר. מתי הרמח"ל עשה את הדרך הזאת? של המציאת שרים. תורה, זהירות, זמיזות, נקיות, פשוט. רוח הקודש, מתי הוא עשה? בגיל הנגוד שלו. זה דגם ממערכת חינוך. באולפנות וישיבות תיכונות, אצל הרמח"ל, כן. זה יהיה פעם. זה לא מעניין. זה לא מעניין. זה כמו... יש איזה משוררת גולה. נעמי שמר, בסדר? אני לא יודע אם היא גולה, אבל נניח. אז היא למדה פסנתר. למדה פסנתר, התאמנה על זה, קמה בבוקר ונגנה. אחרי שהיא ידעה מאוד מאוד טוב מוזיקה, אז היא כתבה שירים. ומה יש? יש לנו את השירים שלה, נכון? מעל פסגת הר הצופים, זה נעמי שמר, אני לא... אבל היא כתבה מעל פסגת הר הצופים ועוד כמה שירים מאוד יפים. אז מה המורשת של נעמי שמר להפתעתנו? נעמי שמר כמשל, כן? מה המורשת שלה? אתה חושב שמה שישאר מנעמי שמר בעיקר זה חוברת הדרכה איך ללמוד מוזיקה. שזה בילדותה, בנערותה, זה לא... מה שמעניין זה המוזיקה שהיא כתבה, נכון? השירים שהיא כתבה. זה כמו שאיזה מי שהמציא איזה תרופה לסרטן וקיבל פרס נובל יגיד לך מדריך איך הוא למד רפואה באוניברסיטה. זה לא מעניין, נכון? זה הכי מעניין שבעולם. אנחנו רוצים את התרופה לסרטן, אנחנו רוצים את השירים של נעמי שמר. אבל מה שאנחנו הרבה יותר רוצים זה מה? זה איך את נהיית משוררת בעצמך. זה את הדרך ולא את המטרה. את הדרך. הדרך, מה זה מעניין איך נעמי שמר ידע מוזיקה? בסוף ידע מוזיקה, זה מה שחשוב לכם. נותנים לך, את רואה אנשים גדולים, מפגשים אותך עם הגודל שלהם, הגודל, בום. אבל את רואה את התוצר הסופי. זה מאוד יפה, זה מאוד חשוב, זה מאוד מביא ברכה. ספרים של הרמח"ל בקבלה, וואי, ככה מקובלים אמרו לי, זה לא אולי אלא. אבל מה יצירת חייו של רמח"ל? זה משהו כאילו מאוד בנאלי, שולי, לא חשוב. זה הדרך, זה הדרך. זה, הוא כתב את זה, הוא לא כתב במילים, ככה הוא חי. ככה כל אחד צריך לחיות. אנחנו חיים אלפי שנים בלי רוח הקודש, אבל זה הדבר בעייתי מאוד, מסובך מאוד שאין לו רוח הקודש. אז הוא מציב איזה דרך שאנשים יכולים להיות ברוח הקודש, בסדר, לא כל אחת, אחת למאה. אחת למאה זה הרבה, נכון? מכירה כמה מאות בנות, אז על כל מאה. הייתה צריכה להיות מישהו עם רוח הקודש. הרמח"ל לוקח את הדרך, והדרך זה מה שאלוקים רוצה. את במבוך, את לא בבלגן. מה ההבדל בין מבוך לבלגן? שבלגן זה תקוע, בלגן זה על הפנים, בלגן זה באסה, זה כל מיני מילים בערבית. בלגן זה מין עולם מתוסבך ומסובך, ואי אפשר לזרום, ואי אפשר... מבוך זה מישהו חשב, מישהו השקיע, מישהו מדויק. את הולכת, בום, זה תקוע... לא, זה היופי, נכון? אנשים משלמים כרטיס, זה כזה סוג של בילוי, אני מניח. בשדה יעקב עשו את זה לא כדי לשגע אנשים. אז ילדים צוחקים שם, ויואו, איזה הפתעה, ונתקעתי, ואיזה... זה מה זה בעשה אם מישהו עומד שם ממעלה ו... זה כמו שמישהו עומד לך חידה ומגלה לך את ה... זה לא מעניין, מה מעניין בחידה? אז בעולם הזה אלוקים חד לכם חידות. הוא יודע את התשובה אלוקים. אבל הוא רוצה שאת תמציא את הדרך אליו. אז מה המושלים אומרים לנו? מה המושלים מספרים לנו? הם אומרים, את במבוך, את במבוך. אל תלכי דוך ואל תזרמי. כן. כשאת במבוך את זורמת? תלוי מה, נכון? אני חושב, ילדים נכנסים במבוך. לא יודע, בנות בגילכם אולי כבר זקנות מדי, אני לא יודע. הילדים קטנים נכנסים במבוך ומשתועלים וצוחקים, איזה יפי, התקענו פה, התקענו שם. זה אתגר, זה אש בעיניים, זה מעניין, אבל הציפייה היא ציפייה אחרת לגמרי. סוס לא יודע להסתדר במבוך. סוס שוטף במרוצתו במלחמה, אותך דוהר, דוהר. אין שם שכל. ואין תביעות, אף אחד לא יגיד לו אתגרים, אף אחד לא יגיד לו. חדר, בריחה, יש כזה, נכון? משלמים על זה כסף. כדי, בואו נמצא לך. אז אם בכל חדר בריחה יגיד לך, הנה התשובה, את יודעת מראש, מישהו יגיד תשובה, הוא הרס את הקטע. כמו מישהו יגלה לך את סוף הספר, אז זה כבר לא מעניין, זה לא מעניין. אז בעולם הזה את לא לבד, איפה את לא לבד? את מה זה מרגישה תקועה? את מה זה לא לבד? את ביחד, יש פה תוכנית, ומי מחזיק לך עדיין? היא אומר, ילדה שלי, אל תוותרי, תמשיך. אלוקים, הוא צריך אותה, הוא צריך אותה מבוך. את נורא רוצה להיות כבר ברוח הקודש ולכתוב גם ספרים, כמו הרמח"ל. מתאים לך לכתוב כמה ספרים בקבלה ככה, למלא אותו מדף. יגיע בעזרת השם, אבל מה, מעניין את אלוקים, זה הדרך. והבסיס בדרך זה להודות כלפי עצמי, שאני במבוך. מבוך מאורגן, מבוך מטופל, שום דבר לא יוצא מהקירות, אין שדים, אין נשים רעים שסתם דופקים את הכל. ושום דבר לא נחס, וכל המילים הציניות והאכזריות האלה מילים יותרות. אבל זה מה שהם יגידו, אני חושב, זה מה שהם יגידו, יגידו, תלכי דוך, זה שזה נראה לך שהשביל הזה מתרחק מהאכסדר, והשביל הזה קרוב, עזבי, במבוך, זה מורכב. אז את רוצה להיות צדיקה, איזה יופי שאת רוצה להיות צדיקה. כמה טוב שרוצה את זה, אבל זה לא מספיק. תחשבי, תבדקי, תבררי. נורא באנו מזרום, זה זרימה, אבל זה זרימה אחרת. זה זרימה שאת לא סוסה. סוס זה נורא יפה, אבל יש בנו חלקים יותר משוכללים מהחלקים הסוסיים שלנו. אז גם ככה נסרום, זה זרימה. זה יצירה, זה יצירה. יש המון אומנות, ובתי ספר לאומנות, אומנות פלסטית, ובימוי, ושירה, ומוזיקה, יש המון סוגים של אמנות כזו. והאמנות הכי גדולה היא דווקא הפרקים הראשונים של זה שרים. איך את באה ומעצבת את עצמך, איך ידעו? ואין צור כאלוקינו. את אומרת, אין צייר כאלוקינו. כשצייר רגיל הוא מצייר משהו מת על הקיר, הוא עושה פסל, הוא פסל נשבר, לפני מת. והקדוש ברוך הוא מטיל צורה בתוך צורה. הכוונה, מי שהולכים בדרכי השם. הדבר הכי גדול בחיים זה האומנות שבהם את מעצבת את עצמך, מלטש את עצמך. אתם יודעים, בפיסול, בגילוף של עץ, זה בטוח, אבל זה גם בפיסול של אבן. אפשר לקחת גוש סלע או גוש אבן ולהגיד, או גזע עץ ולהגיד, אני רוצה לעשות מזה נשר. אבל זה לא יצליח, כי לעץ יש מרקם. לעץ יש תנועה של סיבים. לעץ יש ענפים שיצאו לשם, זה לא, זה חומר מת. ולכן את צריכה מאוד מאוד למצוא התאמה, אם זה רציני, בין הזרימה של העץ, של הסיבים של העץ, לבין מה שאת רוצה לגלף. אם את לא תקשיבי, זה לא יצא טוב, זה יצא סדוק ולא מלוטש, וזה יכול להישבר בקלות. וזה לא זה. כאילו הפסלים האמיתיים, הם לוקחים גוש של חומר, והם מקשיבים, מקשיבים לו, מה יש בפנים, מה יש בפנים, נכון, מיקלאנג'לו. היה נוסע חודשים, הוא היה מסתובב בערים של איפה קוראים את השיש באיטליה, אני יודע, בצפון איטליה, בערי האלפים. הוא היה מסתובב שם שבועות, חודשים, עד שהוא היה מוצא את הסלע שבו הוא רצה לגלף. אז כן, גם אבן, בטח, גם לאבן יש עורקים משאלה, אפשר בכוח במכונות או נזר כזה. זה לא אמיתי. אז מה זה פסל? פסל זה מי שלוקח את השאריות, הוא זורק החוצה. הוא זורק החוצה את השאריות. מה אמרנו שהוא גילף נשר? הנשר הזה היה בתוך אבן קודם, אבל היה המון פסולת מבחוץ שלא ראו אותה. אז הוא מוריד את כל ה... זה משל, בסדר? אז זה מה שאנחנו עושים גם לעצמנו, ללטש את עצמנו. אני, את. את יצירת מופת שיש שני אחראים בעיצוב של האלוקים וגם את. אלוקים שם פה את הכל, אבל זה בתוך מבוך. בתוך מבוך הכוונה יש... זה עוד לא ככה. את בת מלך שעשויה באבנים טובות בטח, אבל... אבל מה זה כדאי לתש אותה? אם תגידי, אני זה מי שאני, א', זה לא מעניין. אולי זה בית. א', זה לא מה שאלוקים רצה. אלוקים רצה אותך, שותפה שלו, אלוקים רצה אותך יוצרת. והיצירה הכי גדולה זה ליצור את עצמנו. מי שהולך בדרך השם, הוא יוצר. אחר כך הוא גם יכול להיות בימאי ומשורר, או אימא, או כל מיני מעשי אומנות מאוד מאוד גדולים. אבל קודם כל, מי אני? וזה מה שאלה שעשו תח סד 40. זה שאת נורא מתלהבת על עצמך ונורא רוצה, אני אתן לכם דוגמה מישיבה. כי זה הדוגמה אצלי, מה אני יודע. אדם בא לישיבה והוא מאוד מאוד, אני זוכר שהייתי במרכז הרב לפני הרבה שנים. ישבו לידי שניים שאז נראו לי מאוד זקנים. גם היום נראים לי זקנים, אבל אז הם היו פחות. שני אנשים כאלה שישבו הרבה שנים, היום אברכים מבוגרים, הייתי אברך צעיר, ישבתי לידם. ובינינו היה מקום פנוי. ושיעור א' הגיע, כל שנה מגיע שיעור א' רמה. הגיע בחור, התיישב בינינו לבינם, זה המקום שלו, ולמד, מה זה ברבק? תח, 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 תח. אז מסתכלו אחד על השני, ככה, אחרי איזה שעה שהוא לומד ככה. ואחד אומר, עשרה בטבת. שאני אומר לו, ט"ו בשבט. אני הייתי יותר נחמד, אמרתי פורים. הוא נורא רוצה להיות צדיק, הכוונה מתי הוא יעזוב את הישיבה הזאת, אם לא יטפלו בו. אדם מגיע לישיבה, הוא אומר, אדם רוצה לרוץ מרתון, מהר, אז הוא רץ מהר, 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 אז מה קורה למה הוא רץ מהר? אז הוא גומר, אחרי כמה? תלוי, קילומטר, שתיים, עשר, עשרים, הוא מפרק. אם אני רוצה לא לרוץ ספרינט, אני רוצה כל החיים לרוץ. אז זה צריך לדעת מה הכוחות שלי, מה היכולות שלי. אני רוצה לרוץ הכי מהר שבעולם מרתון, אז מה עושים? אז רצים לאט. קילומטר ראשון רצים לאט, אחרי זה מעלים את הקצב. כי הרעיון הוא לא אפשר לקחת אוטו ולרוץ ולנצח במהירות. הרעיון הוא איך אני רץ מרתון. אז אם אדם בא להתחבר לאשם, אז הוא רוצה הרבה בכוח, בזבנג, בסיל המהירות, והכל, ועד הסוף, ועד הסוף. אם לא יהיו לו כאלה שיגידו לו בור חשבון, אז יכול להיות שבעשרה בטבת הוא יישבר, יכול להיות שבטבת תשבט, זה הגיוני מאוד. הוא ייגמר. אנחנו, הנה, זה מה שהרמח"ל אומר, מה זה הספר הזה? זה חסידות, עזבי אותך, עזבי אותך, עזבי אותך, אל תהי זה נגיד חסידות. יש לך זהירות וזריזות ונקיות. את לא מוותרת על חסידות, בחיים לא תוותרי על חסידות. נכון? איפה החסידות? חסידות בחלומות. איך מתחיל הספר, אתם זוכרות? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה המוטיבציה שלך? לאן את שואפת להגיע? הרמח"ל לא אומר לך, את מרחפת, רוצה להיות צדיקה, עזבי? היא ככה, אולי תצליחי. זה הדבר האחרון שאת שומעת בספר הזה. בספר הזה הרמח"ל אומר, תעופי בחלומות לך לשמיים. רק בדרך, בדרך, בואי חשבו. בדרך. אל תוותרי. גם בשביל המוטיבציה, זה לא מוטיבציה, לא, תעזבי אותנו באמת, נו, את לא מודעת, את ילדה, את לא תצליחי, או, את כן תצליחי, אבל תצליחי אם תעשי את זה בדרך אחרת, לא בגלל שאין מה לעשות, הוא לא איזה מבוגר ציני, זקן, ועייף שבז להתלהבות שלך, הוא רוצה להתלהבות שלך, אבל אומר, אבל בואי חשבו, זה הרבה יותר אומר, זה לא הבובר, אני הצדיקים וזהו, לא. כאילו איזה בסה שאני לא צדיקה, אני אעבור את זה ואי צדיקה והכל יהיה טוב. לא נכון. הדרך על הצדיקות, זה מה שאלוקים רוצה. אחרי זה כשתהיה צדיקה, אז זה יהיה, מה זה יהיה? סיפרתי לכם על החבר שלי שהתחתן עם החוזר בתשובה, נכון? סיפרתי לכם. שהיא רוצה לזרוק את התמונות. אז אומר, לא רוצה לזרוק את התמונות. הבחורה אחרי לא רוצה לזרוק. שאת לא רוצה לזכור אותה, היא זאת שחזרה בתשובה. הכל עומד עליה, הכל עומד על הבחורה שאת לא רוצה להיזכר בה. היא זוכרת איזה שטויות, היא עשתה בגיש עשרה. היא רוצה לשרוף את כל הזיכרונות, אבל זאת היא בדיוק. היא תקנה את העולם. עכשיו העולם מתוקן כבר, נכון? אתם חושבות על האצל והלחי. הם מקנים בנו, אנחנו מקנים בהם, כי הם עשו. אנחנו עומדים עליהם, אנחנו חיים בזכותם. מי שרצה לומר משהו פה?
לפעמים יש הרבה חסרות במולד השם, כי אני כאילו מצטייה בגלל מה שאני יכולה לעשות.
את רצה מהר?
לא,
לא, לא מדברים עלייך. לא צריכה להיחשף. אנחנו מדברים על כבשת הרש. מישהו, זו שאלה היפותטית, כן? איך מישהו רץ מהר יודע? שהוא רץ מהר? כן, זה השאלה.
כן.
איך הוא יודע במשל? מישהו רץ מרתון, הוא רץ מהר. איך הוא יודע שהוא רץ מהר? זה כבר too late. הוא לא אגבור את הרב, זה המרתון. הוא כבר התפרק. יש לי פה ספר. יש ספר שמקטע מדריך כושר, חבל. שאני אומר, הוא בכלל, מי שרוצה לרוץ מרתון. יש לי בן שעובד על כל מיני תרגילים של כושר. איזה משהו כזה, לא יכול להסביר לכם מה זה הדבר הזה. כאילו עושים שכיבות צמיחה, אבל רק כפות הידיים נוגעות ברצפה, בסדר? עושים ככה וכל הגוף עולה ויורד. אם תנסו את זה אחרי שאני אלך, אל תעלבו, לא תצליחו, בסדר? אבל ממש לא תצליחו. אין סיכוי. אז איך מצליחים? איך הוא מצליח? יש ביוטיוב. אני אפילו לא יודע איך קוראים לדבר הזה, אבל יש איזה שם. יש ביוטיוב סרטים. אז יש כאלה ביוטיוב סרטים, הוא בא עושה צ'ח, 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 צ'ח. אבל זה לא עוזר לך בכלום. איך הוא למד הבן שלי? בזמנו. אני לא מסגיר, לא אמרתי לכם איזה בן. יש לי חמישה, זה לא... הוא לקח סרט שמסביר לו איך לעשות הרגיל. בכלל לא קשור לזה. הוא למד, מישהו למד באופן מדעי, מה קבוצות השרירים המתפקדות בדבר הזה. זה כתף, זה שחמות, זה שרי בטן, זה שרי... זה משהו כזה, מישהו בא ועושה את זה, זה נראה לך קודם כל נגד חוקי המשיכה, ונראה לך שזה פילי כזה. זה מאוד מאורגן, אם יש מדען, אם אני אנסה איתם, אני לא ילך, לא ילך. כי חלק גדול מזה, למשל, זה שרירי גב תחתון. איך אני יודע שזה שרירי גב תחתון? מישהו למד זה לעומק, והוא נותן המון המון תרגילים שהם לא קשורים לזה, ורק אחרי שעובדים המון זמן על כל תרגילים, פתאום מגיעים לשם ומצליחים. היה לי ילד שלמד גמרא בכיתות הצעירות שלו. יום אחד המורה שלי, שדווקא מאוד הלכתי, אומרים, אנחנו מפסיקים עוד גמרא, אנחנו עוד עם מושגים בגמרא. לא הייתי לגמרי מרוצה, אבל זה מה שהוא עושה, למד עם חדשה מושגים בגמרא. חזרו לגמרא, אפו בגמרא. הוא עשה את זה מאוד מובחן, מאוד... איך אני יודע שאני רץ? שאלה טובה, אני חושב שזה כמו בריצה רגילה. זה מפרק אותי. זה לא נעים לי. אתם יודעות שאומרים שמי שרץ הרבה, אז המוח מפריש איזה הורמון, הוא מתמכר לזה. אתם מכירות את זה? כן, אתם מכירות. אני מה זה לא מכיר את זה. המוח שלי אף פעם לא יפריש הורמון כזה, ניסיתי. המוח שלי מפריש הורמון שאומר, תעצור, 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 תעצור. אבל גם כל אדם שרץ, הוא יודע מתי מה, מתי הוא סתם חלש מתבטל, מתי הוא קורא את עצמו, מתי הוא מכיר לעצמו. כמו בספורט, אסור לך להחליב ולהצליח. מה שאת רצה ופתאום התחול שלך כואב, את חייבת לעצור. למה? כי הגוף שלך מדבר. הגוף שלך אומר, הכוונה היא לא לשבור סי, הכוונה להתקדם. וזה נכון בגוף, וזה נכון בנפש, וזה נכון ברוח, זה נכון לרוץ יותר מדי, זה לדרוך על עצמך. זה לשנוא את עצמך. זה בעצם לשנוא את עצמך. הרוא שבא ולומר, בוא, 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 תתקדם, תחייך. משקוד מקום. מותר להתאכזר על עצמנו לפעמים, צריך לעשות את זה. באופן עקרוני, פיקודי השם מסמכים, מסמכים להם. הם נחמדים מזהר ופזר, אני לא מרגיש את זה, אבל תורה היא משהו בריא. יש חשבון נפש, יש החלטות כואבות, יש דמעות, יש יגון של תשובה, אבל גם יגון של תשובה הוא משמח, בטח. בכי של צער, בכי של חרטה, שזה מעמד מאוד כואב, הוא משהו שנותן כוח, הוא משהו שמתאר כזה, הוא... עבודת השם היא, יש בה ניתוחים ותרופות, יש בה דברים לא נעימים, אבל יש בה... המשל של מבוך הוא מאוד מדויק. זה לא כמו מישהו לחוט שם ותקוע, ומה המפלצת תתפוס אותו. אנחנו לא יוונים. זה משהו אחר. יש אתגר ויש עניין, וצריכים את התושייה שלך ואת הרגישות שלך. איך את תדעי, הדבר הכי, מה אתם תצאו מפה. בשביל מה באתם לפה? מה אתם תקבלו פה? מה תקחו פה? אתם לומדות פה הרבה שיעורי אמונה, ולומדות פה תנ"ך, ולומדות מדרשים, ולומדות הלכה, ולומדות מוסר. ומה תצאו, מה תזכרו מפה? אני לא יודע. מה באמת באתם לפה? באתם לפה בשביל דבר אחד, בשביל לקבל, להעצים, להצמיח את הביטחון העצמי שלכם בקודש. שהמבוך הזה לא נגמר בסוף שנה. במובנים רגילים, רבים הוא רק מתחיל. אתם תהיו הרבה פחות מוגנות והרבה פחות במסגרת הזאת, תתפגשו בנו. אתם תתהלכו בתוך עולם שנראה הרבה פעמים בלגן. בלגן. ותגידו, לא נכון, זה לא בלגן, זה מבוך. מה שמקבלים, אני חושב, בישיבה, במדרשה, יכול להיות שלמדתי הרבה מסכתות ונהייתי רב עם הרבה ידע הלכתי, גם זה שולי. העיקר זה, הקודש הוא אמיתי, האמיתי, התורה היא אמיתית, היא חיים, חיים, חיים. אני והתורה זה דבר אחד. יש לכם פה אורות התורה? פרק י' זה לא עד שאין ממה לא צילם, אז זה מוח. פרק י' פסקה ב', האדם הישר, מכירו את זה בעל פה. ניסו לכם לעזוב את המדרשה בלי לזכור את זה בעל פה. האדם הישר צריך, אני תודה, תודה מילא. אני לא אקרא שם עכשיו. מה אני אעשה אחרי שרופים עליי? האדם הישר צריך שיאמין בחיים. מה צריך שיאמין בחיים? מה זה להאמין בחיים? זה אדם ישר, לא כולם ישרים. אם את חברה בארגון פשע, אם את מתעללת בגורים של חתולים, אם לא יודע מה את, אנרכיסטית שעושה הפגנות למען פלסטינים, אז פחות. אבל בחורה בריאה, נורמלית, רוצה להיות טובה. צריך שיאמין בחייו, כתוב, זה פסוק, הרב מסביר שם את הפסוק. אחד הפסוק, נר לרגלי דבריך ועולים תיבתי, הפוך מאיך שאתם מבינים את הפסוק הזה. אתם מבינים, נר לרגלי דבריך ועולים תיבתי, זה אני הולך איפה שהתורה אומרת לי לך. התורה היא הנר שלי. אבל הרב מסביר הפוך, מה הרב אומר? שיקחו את המשל הזה כפשוטו, כשאת הולכת בדרך עם נר, לאן את הולכת? לאן את הולכת? לאיפה שאת רוצה, את הולכת. אז למה את צריכה נר? כי את במבוך, כי העולם הזה מסובך. את הולכת לאן שאת רוצה ללכת, לרגלי, הרגל שלך טובה. את צריכה נר, כי את אומרת, רגע, נכון, יש פה לפעמים בורות, ולפעמים יש פה בלבולים, ולפעמים שני דרכים שני אומרות אותו דבר. זה תפקיד של התורה. תפקיד של התורה זה לא במקומך. התורה נמצאת, איפה התורה נמצאת? בלב שלך. משה בחטא עגל שבר את הלוחות, לא שבר את התורה, את התורה אי אפשר לשבור. יש לפעמים קושי להרגיש את התורה, לדבר עם התורה, שהתורה תדבר. אבל המלחמה הגדולה זה להגיד, אני תורה, אני תורה, אני תורה. ולכן אני גם אלמד תורה, ולכן אני גם אקיים את התורה. אבל התורה לא נמצאת איפה, זה חנה, כמו שאומרים חנה. התורה לא נמצאת רק איפה שאת לומדת ומקיימת, התורה נמצאת בלב שלך. התורה. כולל מה אנחנו אומרים נשיאת שם? כולל הדרך, הדרך. ואם את עכשיו נמצאת בנקודה הזאת, אז אלוקים רוצה שתתקדמי, אין תוצאה סופית ועושים לך מבחן מה התשובה. כל השוואה היא רע לשקר שלך למישהי אחר. אני, אלוקים רוצה שאני אצמח, זה משהו. מה זה לצמוח? איפה שנמצאת? אני רוצה לצמוח הכי מהר שיכול להיות. איך צומחים הכי מהר שיכול להיות? איך? כמעה, כמעה, מה זה איך? איך קוראים למשיח? צמח. אתה נביא אומר, איש צמח? מתחתם יצמח, זה הכי מהר שבעולם. זה כמו לעבור על השס. אתם לומדות פה שס. נכון? אבל בנים לא יודעים. אז הם עוברים על השס, איך עוברים על השס? יש כמה אפשרויות. יש כזה שס קטן כזה, נכון? אפשר לשים אותו על הרצפה ולעבור מעליו. אם את רוצה, עושה חזרה, דקה וחצי גמרת. אם מישהו רוצה ללמוד שעס רציני, זה לוקח לו. 40-50 שנה. אם הוא רציני. רוב האנשים גם ב-40-50 שנה לא מצליחים לעשות. כך עוברים על השעס. יש לך סיפור שאלוקים רוצה שתספרי. כמה זמן לקח? לא יודע. הכי מהר, הכי מהר כמעט 40-50 שנה. אין דרך אחרת. אז אלוקים רוצה את הסיפור שלך, הסיפור שלך הוא הרבה יותר גדול משעס. אני מקווה שהסיפור שלך דורש עוד 100 שנה לפחות. בשנייה שתסיימי אותו, תעברי למקום אחר בעזרת השם. יותר ברור, יותר חד. אבל זה, החיים מרתקים, שום דבר נופל מהשמיים. ואיפה שאת תקועה, את לא תקועה, את תרוצי הכי מהר. עד שמה? עד שהתחול שלך יגיע. אולי את סתם מצלת. אז תנסי, אם הכאבים יתגם תפסיקי, תנוחו. מי שהולך לחדר כושר, מגלה, מי שהולך לחדר כושר אחרי שהרבה זמן הוא לא היה, או שהוא אף פעם לא היה, מתחילים לכאוב לו שרירים שהוא מעולם לא ידע שיש לו אותם בכלל. מי שמתחיל לרוץ רציני, חוטף שברי הליכה. אז המסקנה היא לא בואו נמשיך לרבוץ בבטטות של הקורסאות. כי ההתנדנות פה היא זזים. מי שרוצה להיות צדיקה, אז מה קורה לה? היא מרגישה בנסיגה. מרגישה בנסיגה. אני לא יודע איך זה מדרשות, אני יודע איך זה בישיבות. הרבה פעמים מישהו בתיכון היה דוס ורציני. מגיע לישיבה ופתאום מרגיש רגרסיה באחור. התחלת לעבור, התחלת לפרק, התחלת להשתפר, שרירים שכואבים, אתה מגיע בכל מיני מקומות. אתה רואה את המורכבות, אתה רואה את הסיבוך. אבל זה סיפור מרתק, זה סיפור אלוקי. זה סיפור אלוקי. על כן אמרו המושלים באו חשבון, המושלים זה, מה הם אומרים לנו? לא תשמע, כשאמרו לך שהעולם מסובך, הם לא באו לסבך אותך, הם באים לחזק אותם, את בדרך, אז מה הם מסובך? זה שאלוקים רוצה. אלוקים רוצה את המקומות שאיפים את כל כך מתביישת בהם. כל כך... לא תספרי את זה לאף אחד, רק לאלוקים תספרי את זה. כי אלוקים יודע באמת מה קרה פה. את מתקדמת, מחזיקה עמדה. כתוב, כל הבולם פיו בשעת מריבה זוכה לאור הגנוז של כל מלאך ובריאה אוכל מחמם מפלצתה. מכירות את זה? יש כזה בפועל. אם מישהו בולם פיו בשעת מריבה, אני יכול לבלום את הפה, לא יקרה שום דבר. אני סיטואציה כזאת שהכל מכריח אותי לא לבלום את הפה. מישהי מאוד מאוד, חס וחליף, מאוד 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 מעליבה אותך. מה זה מעליבה אותך? יש, קראתי על זה פעם, מאוד מאוד, אז כתוב, סגולה עבדוך. אם את מתה לענות לה, ואת אומרת, רגע, רגע, רגע. אני לא עונה לה, אז עכשיו. הייתה איתנו פה שכנה בקייתה, אישה צדיקה, שהייתה הלכה בירושלים, ופתאום מישהי קפצה עליה, וירקה עליה וסרטה אותה ותלשה את הכיסוי ראש. אז היא הייתה רחמו, והיא הייתה בהלם, אבל היא הצליחה בתוכה להבין שזה חולת נפש. שזה לא מחבלני, איכשהו אישה פצינית, היא מבינה שזה חולת נפש. אז היא הסתכלה עליה ושתקה, ואישה חרדית רצה אליה ואמרה לה, שתקת, שתקת, אני בלי ילדים 10 שנים. תגיד לי שילדתי, שילדתי, כי המקובלים אומרים שמי שותק, אז מי שעומד באותו רגע זה כאילו בבא סאלי, כאילו, גם זה באמת הצליח, באמת, נולדו לילדים, טוב, אין לי הוכחה מתמטית שזה, למרות שבכל מקרה, כבר הייתה בהיריון, אבל, אז מי שבולם פיו בשעת מריבה, מי שבולם פיו בשעת מריבה, זה חוויה כזאת עלובה, כזאת מבזה, כזאת מטורפת, אני אפל עליי, מאיפה זה בא לי? אם את מצליחה לא עכשיו לרקוד איתה, את מצליחה לסתום את הפה. אז יכול להיות שזה אחד הרגעים המפוארים בחיים שלך. דיבר איתי אדם אתמול, משהו מאוד כישרוני, אלוף משנה, שעשה בצבא דברים גדולים, בחיים דברים גדולים. יש לו בת אנורקסית, כבר כמה שנים. נכנסת לאשפוז, הוא צריך להיות. לא, יש בנות אנורקסיות כזה, זה כמה חודשים, וזה עובר לה, לא, זה לא הסיפור. יש לי כבר שנים, שנים, ומציעים תפקידים מאוד מאוד מעניינים בחיים. הוא אמר לי, במקרה הטוב, כאילו מה שמצפים ממנה, שהיא תצליח לתפקד, לסיים תואר, ולעבוד עוד נורמלית ולהתחתן, אבל הוא אמר, אנחנו נהיה כל הזמן לידה. כל החיים נהיה צעירים לידה. כי היא תהיה עם סיכומי ורמות סיכום, והם יצטרכו ליווי שלנו וזה. אז ממילא הוא בא לדבר אותי, כי יצאו לעבודות מאוד מאוד רציניות. הוא לא יכול לעשות אותה. כל עבודה שהוא עובד, הוא אומר, איפה אני אגור, כמה שעות אני יכול לפנות לבן שלי. ואין אדם שיכל להיות, כאילו, תקוע, תקוע. ומה זה? הבת שלה נכנס לג'וק לראש, היא שמנה. היא שמנה בערך כמו שהמשקף הזה שמן. אבל זה לא משנה, כמה שדברו איתה, זה לא יעזור שום דבר. ואני אומר את זה, איש צדיק, איש. הוא אומר, זה השליחות של להיות אמא. הוא יכל להיות מנכ"ל, הוא יכל להיות... מה הוא לא יכל להיות? יש לו הצעות מטורפות, שגם בצבא הוא היה תפקיד מאוד בכלל. הוא אומר, השליחות שלי זה להיות אבא, אני אבא שלה. יש כאלה שגורים להיות אבא שלהם בגיל 20, יש כאלה אחרי החתונה, יש כאלה שעד 120. זה מה שאלוקים רצה ממני. הוא אומר את זה באור, בגאווה, באמת. נראה לי שהוא מתקן את העולם לא פחות מאשר חבר כנסת או מנכ"ל של איזה בנק. גם לא נראה ככה זה. זה מה שגדול בו. אמרתי, כשהילדה היא נולדה, הרי אלוקים ידע שהיא לא אשמה שלו, זה לא, זה לא מידה רע. אז אלוקים אמר, איפה אני אשים אותה? מי כזה ענק בשביל לדעת להיות שמח? זה השליחות שלו, זה להיות אבא שלה, ובגלל זה הוא יוותר על כל מיני תפקידים מרשימים ומדהים. מי ישחרר לאלוקים להגיד, אני אבא ש... הוא יעשה בעזרת שם תהיה בריאה, הכל בסדר, אבל הוא נפשית, הוא מוכן. אחרי כמה שנים, הוא היה יכול להיות במקום כזה, מריר כזה, מה הבת שלי, זה תקע לי את העבודה, זה תקע לי את העבודה, שמחה כאן, מדבר איתי לא איתה. אז אנחנו במבוך, ורבי יהודה הלוי לא, סליחה, גם המדעי וגם רמחה, הוא לא אומר, עזבי, את במבוך, הכל מסובך, את חולמת, בסוף, את לא בינונית. הבחור שדיברת, הוא ענק, ענק, ענק. יכתבו על הביתון, לא יודע, ייתנו לו להדליק מסורה, ביום, לא יודע. אבל הוא ענק, הוא ענק. בטח שצריך לתת לו להדליק מסורה. הוא מדליק מסורות מלמוד של כולם. הוא ואשתו כמובן, אשתו לא דיברתי כזה, אני לא מזכיר אותה. אז אברהמך לא אומר לך שאת לא תהיה גדולה. תהיה ענקית, ענקית, ענקית לעפר, אברהמך תהיה הרבה יותר. אבל תהיה פתוחה לזה שאת במבוך. ולכן תנסי לרוץ את כל הדרך, בסדר? תנסי לרוץ. אבל אם המציאות אומרת לך, קחי אוויר, תנשמי רגע, תשמי רגע כוחות מהמשך, אז תקשיבו לזה. זה לא פשרה, זה ממש קריטי, זה לא פשרה. זה לא בינוניות. כבר לא רציני, זה לא, זה לא. יש גיל כזה שיש מורכבויות, זה נראה פשרה. מורכבויות זה לא פשרה, זה ממש לא פשרה. יש באים בהתחלה יסוד, החסידות, החסידות, אבל תמימה. אבל כשעונים בשטח, זה מסובך, מסובך. את רוצה להיות צדיק, את באמת, בכל הכל. במוטיבציה, את רוצה לרוץ ספרינט, למה מרתון בקרה? מיליארדי קילומטרים. זה שאת לא שמה ספרינט, זה לא בגלל שאין לך כוח. יש בחור משהו א' בא. בום, 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 מתנדנת, זה לא בגלל, אנחנו לא, בוא, 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 אל תהיה גדול הדור, תהיה גדול, אבל לא, ככה אני מתנדל הדור. זה אמיתי, יש צמח, ומתחתם יצמח, זה כמו הגאולה, קימה, קימה, איזה בום, איזה יופי זה היה. אם הכל היה אש לעבוד, אבל בגלל מרוחה. אז מה המושלים? המושלים זה התותחים, זה אנשים, יש בעיה כזאת בספרי צדיקים, אני לא יודע, אתם מכירו את ספרי צדיקים. יש הרבה ספרי ילדים שמפיסים לצדיקים. זה בדרך כלל יש סביב כל עמוד בתוך הספר כזאת מסגרת. ראיתם פעם? זה אותיות גדולות מנוקדות. עם ציורים שהייתי מצליח לצייר אותם ברוב המקרים בכיתה ג' אני חושב, שאני לא גדול הדור בצייר. יש ז'אנר כזה, הרבה חוברות שמדפיסים סיפורי צדיקים. שזה מה זה על הפנים? קודם כל, מה הנחת היסוד שמי שעושה לך מסגרת בכל עמוד? מה הנחת היסוד שמי שכותב לך עם ניקוד? מה הוא חושב על האינטליגנציה שלך? קראת פעם ספר מדעי עם ניקוד ועם ציורים כאלה? בסיפורים האלה מספרים תמיד על איך הם היו. אני קראתי פעם ספר, בספר על הגאון מבילנה, שבפדיון הבן הוא היה בן 30 יום, הוא בכה, 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 לא הפסיק לבכות. למה? את זה אל תסכמו. למה? כי אף אחד לא ידע מה, בדקו אותו, בכה, בכה, אחרי כמה שנים, כשהוא גדל, והתברר שהיה לו מחלוקת על אבא שלו, כמה זה חמישה סלעים, צריך לתת לכל חמישה סלעים. והוא חשב שהשיעור הוא קטן מדי. אתם מבינים עוד שהסיפור הזה מקשקוש מאוד גדול? בגיל חודש הוא לא ידע כמה זה שיעור של סלעים, והוא לא למד את הסוגיות ולא התווכח עם אבא שלו. רק שיש סיפורי צדיקים שבגיל חודש הוא בכה את זה, בגיל שנה הוא ידע תלמוד בבלי, בגיל שנתיים הוא ידע ירושלמי. יש סיפורים כאלה על אנשים כאלה, אגדות כאלה. אז מה זה עושה לך? בעיקר גומר אותך, גומר אותך. כאילו את לא ידעת ש"ס בגיל חודש, ולא את הירושלמי בגיל שנתיים. אז זה גומר אותך. יש כל מיני סיפורים אגדתיים על איך הם זכו במדליות. בתנ"ך יש סיפורי צדיקים, שמספרים הרבה על כישלונות ועל מורכבות, נכון? מה אנחנו יודעים על אברהם אבינו? אנחנו יודעים על אברהם אבינו שבגיל 3 הוא השתחווה לשמש ולירח, מכירו את הסיפורים האלה? שהוא מכר בחנות של עבודה זרה, נכון? יש שלבים בחייו של אברהם אבינו, מה קרה כשהוא היה בן 52?
מה כשהוא בגיל 75? מה כשהוא בגיל 100? אברהם אבינו, אלוקים אומר לו, לך לך בגיל 75. מה קרה עד אז? הוא התחיל את הקריירה בגיל 75. הוא היה בבית סוהר הרבה שנים, זאת אומרת, הוא היה 10 שנים בבתי סוהר. בבתי סוהר לא כמו מחבלים היום. תנאים הרבה, תנאים כמו של בית סוהר, וזה בורבה. הם עברו כולם, מה קרה לשרה, פרעו חטף אותה, ומלך חטף אותה. התיאורים הם לא תיאורים שקריים כאלה, זה מייאש, זה מייאש. מספרים אחר מישהו שהוא דמות כזאת. יש אנשים, אני בלי, אני זה, אני לא כזאתי. והרמח"ל אומר לך, את כן כזאת, הם לא כאלה. את במבוך, את רוצה לרוץ עד הסוף. זה שאין לך כוח לרוץ זה בריא, זה טוב שאין לך כוח לרוץ. כי ככה לא עושים, בונים את המערכות, את השרירים, לב ריאה, ויטמינים, חלבונים, תתחיל לרוץ, את מפרקת הגוף שלך, זה לא טוב. את בונה, זה לוקח, אנחנו לא רוצים עכשיו איזה הישג מדליה, וגמרנו. זה... כל האולימפיאדה הזה, הספורט התחרותי, זה מגיעים להישג, לפסגה, בגיל בין 17 ל-27. גמרנו, זהו. אחרי זה הם הולכים להיות עורכי דין. הם נורים יותר כמו כדורסל מאשר כמו שחקן כדורסל בהמשך השנים. אז זה עובר. כאילו, לא מנסים באמת לצמוח, מנסים להשיג איזה הישג מרשים ומדהים. והתורה היא תורת חיים, והתורה היא תורת אמת. אז המשנים אומרים, בואי חשבון, אתם מבוך. זה מסובך, זה מורכב, אבל זה יפה, זה מאתגר, זה אמיתי, זה מקדם, זה משמעותי. את תורה. והתורה היא לא רק התוצאה, התורה היא בעיקר הדרך. לא מה פרושה מילה תורה. תורה זה יש לנו הוראה, מה זה הוראה? כמו תמרורי הוראה יש. פסקי זה הוראה, הוראות זה לא פקודות, הוראות זה התוויה דרך. כמו הלכה, הלכה זה איך ללכת, זה השביל. נתיבות עולם. התורה מדברת איתך, איתך, איפה שאת נמצאת, תזוזי, תחשבי, תבדקי. את רוצה להיות צדיקה, איזה יופי. את רוצה להיות חזק, איזה יופי. עכשיו תבדקי מה מתאים לך, מה לא נכון לך. את לא מבינה שאין לך כוח, יש לך ים של כוח. אבל את מאמינה שזה חלק מהחיים. מה שלא חלק מהחיים, אני החזקה ואני ארמוס את עצמי. אף אחד לא רוצה שתבדקי. זה לא בשביל חיים קלים, כן? זה חיים קשים מה שאני מציע לך. זה לא בשביל לוותר לך, זה לא בשביל שתהיה בלי, לא רציני. זה בדיוק כפור, זה בגלל שאת רצינית. תאמיני שיש אלוקה בקרבך בעזרת השם, ברכת השם, כל טוב.